טוב, אנחנו מתחילים. שלום לכולם, אנחנו מתחילים היום מדף 13, וכמו שכבר הזכרנו כמה פעמים, מהשיעור היום, בעזרת השם, בשיעורים הקרובים, ייפתח יותר הנושא של עם ישראל, שכרגע אנחנו בעצם למדנו שתי נקודות. נקודה אחת, שעם ישראל נחלק לשלוש קבוצות, שהם בעצם ביטוי של שלושה כוחות, שהם בעצם ביטוי לרצון השם, ששלושת הכוחות, הקודש, האומה והאנושיות, המתגלה דרך הקבוצה האורתודוקסית הנקראת חרדית, הקבוצה הלאומית הנקראת לאומיות חדשה, ציונות חילונית, והקבוצה האנושית הנקראת ליברלית, שדוגלת בדגל המוסר והשכל והמשותף האנושי, אז שלושת הכוחות האלה, הם בעצם באים לידי ביטוי בשלוש סיעות, ועם ישראל לאורך כל ההיסטוריה הוא מורכב משלושת הסיעות הללו שבעצם הם גילו של שלושת הכוחות. שלושתם הם רצון השם ואת שלושתם אנחנו צריכים להופיע. כשהבירור, הייתי אומר, ביחס שבין הכוחות הוא בעצם העבודה שלנו. איך אנחנו מייחסים נכון את היחס בין הקודש, האומה והאנושיות. כשבמאבקים עקרוניים על גבולות הגזרה של כל אחד מהכוחות, שכוח אחד מתפשט על חשבונו של כוח אחר, כמו שראינו, המאבק צריך להיות לא על עצם הכוח, אלא על תחום ההתפשטות היתרה, והבירור הזה בין הכוחות, הוא בעצם הבירור שעם ישראל עובר לאורך כל ההיסטוריה, ויש לבירור הזה שני סוגי פתרונות כלליים, פתרון אחד, הפרדת הכוחות, בפרט הכוח הקודשי משני הכוחות של ביטויי החול, הלאומי והליברלי, שראינו אתמול שזה מחשבת עבודה זרה כללית, אל מול התפיסה, שהיא התפיסה שאומרת שיות ושלושת הכוחות האלה הם DNA אלוקיים, זה רצון השם, אז אנחנו צריכים למצוא את המאחד ואת המחבר בין הכוחות, כשהקודש העליון הוא המנוע של הכל, ושלושת הכוחות הם שלושה ביטויים, אבל בהיסטוריה לא תמיד הקודש העליון הוא המנוע של הכל, אלא יש באמת שלושה כוחות, שכל אחד כביכול מתבצר בעמדתו, ואנחנו צריכים להבין את היחס בין, את היחס הנכון בין שלושת הכוחות ואת סדר ההופעה המעשית בין שלושת הכוחות וכל מה שזה אומר לנו היום. אז אנחנו מהיום פותחים סוגיה גדולה שנקראת זרע אדם זרע בהמה, שבכותרת ראשית הכוח הקודשי הוא זרע אדם, תכף ניכנס להגדרות, הכוח הטבעי בין בהופעתו הלאומית, בין בהופעתו האנושית, בין הלאומיות, בין האנושיות, בין הציונות החילונית, בין הליברליות, לזה נקרא זרע בהמה, נראה בהמשך, ואנחנו הולכים להתחיל לברר את היחס בין הכוחות. איך היחס צריך להיות בפועל, איך היחס צריך להיות באמת, איך הוא מתגלה בפועל, המאבקים בין הכוחות וכו' וכו'. הבירור הזה ייקח לנו מספר שיעורים, תאר לעצמי בין 5-8 שיעורים, כדי להבין, הייתי אומר, לפרטי פרטים ודיוקים את היחס הזה. אז אנחנו רוצים להתחיל היום באורות התחייה פסקה י"ט. אם אתם זוכרים, למדנו אורות התחייה פסקה י"ח, שלושה כוחות מתאבקים במחננו. אורות התחייה פסקה כ', זה מה שראינו אתמול, זה שתי אפשרויות. האם להפריד את האומה לחלקים, או כוח השלום הכללי הוא גובר על הכל. והנה פסקה י"ט, הפסקה הזאת היא בין שתי הפסקאות הקודמות, היא בעצם מתחילה לסדר לנו את היחס. בסדר? אז הבטחתי שנשלים את י"ט, הנה הגענו לכאן, אורות התחייה י"ט. כמו שאמרנו באחד השיעורים הקודמים, אנחנו אמנם עוסקים בסוגיית גאולה, איך יופיע סדר גאולתם של ישראל, אז א', זה יעזור לנו להמשך כשנגיע לגאולה, ב', דרך התקופה שלנו נוכל לברר את הכוחות בעם ישראל ואת היחס ביניהם. בסדר? אז אנחנו נשתמש בזה לסוגיית גאולה, אבל כרגע אנחנו רוצים להבין את הכוחות, מי זה בעצם עם ישראל ואיך היחסים בין הכוחות מתארגנים. אז גם אם אנחנו נראה פה את המילה גאולה וכדומה, מה שמענו אותנו כרגע בשלב הזה של השיעור, זה התארגנות הכוחות. טוב, בואו נתחיל. סדר הגאולה הוא תחיית האומה בארץ ישראל. צריך ללכת על פי סדרי הנבואה של וזרעתי את בית ישראל ואת בית יהודה, זרע אדם וזרע בהמה. זרע אדם לחוד וזרע בהמה לחוד. הפסוק הזה, וזרעתי את בית ישראל ואת בית יהודה, זרע אדם וזרע בהמה, מקורו בפרק למד א' בספר ירמיהו. תסתכלו אחר כך בפסוקים, תראו שהפסוקים שם, כידוע, עוסקים בסוגיית גאולת ישראל, מיני קולך מבכי וכו', זה הפרק שם, ושם הפסוק אומר, שם ירמיהו אומר, שתהליך גאולתם של ישראל, או לענייננו תהליך סידור וארגון הכוחות השונים בישראל המתגלים דרך הסיעות השונות, הוא תהליך של זריעה, וזרעתי את בית ישראל ואת בית יהודה, זרע אדם וזרע בהמה, במקומות אחרים הוא נקרא תהליך של נטיעה, נראה בהמשך, והזריעה הזאת היא מופיעה דרך זריעת זרע אדם וזרע בהמה. כלומר, כדי שעם ישראל יופיע בשלמותו, תהליך הזריעה הזה שנקרא בית ישראל ובית יהודה, וזרעתי את בית ישראל ובית יהודה, צריכים להופיע פה שני זרעים, זרע האדם וזרע בהמה. היות ובפסוק הזה כתובה המילה זרע פעמיים, וזרעתי כותרת ראשית. אחר כך יש פירוט, זרע האדם וזרע בהמה. למה לא כתוב זרע האדם ובהמה? למה צריך פעם שנייה את המילה וזרע בהמה? דורשת הגמרא במסכת חולין, דבר, היות וכתובה המילה זרע פעמיים, בא ללמד הדבר, זרע אדם לחוד וזרע בהמה לחוד. זאת אומרת, זה לא רק שיהיו כאן שני זרעים, כלומר שני כוחות, כלומר שתי סיעות, כלומר הסיעה הקודשית והסיעה החולית, שהיא הלאומיות והליברליות, אלא גם חשוב ששתי הסיעות האלה, כלומר, אפשר להסביר את הפסוקים ואת הגמרא, שהגמרא מספרת לנו את העתיד להיות, איזה עיתון של עוד 1500 שנה. היא מיידעת אותנו, בעקבת הדמשיך, חוצפה, הסגה וכו'. אפשר להסביר שהמשנה והגמרא לא מיידעות אותנו אינפורמציה עתידית, אלא המשנה והגמרא רוצה ללמד אותנו עקרונות שיופיעו במהלך ההיסטוריה בעתיד. אז כאן אנחנו לא לומדים רק את זה כאיזו ידיעה עיתונאית שעתידה להיות, אלא כעיקרון רוחני שתכף נראה מה המשמעות שלו. כלומר, זה לא איזה בדיעבד היסטורי שהגמרא אומרת, תדע לך, זרע אדם לחוד וזרע בהמה לחוד. הלחודיות הזאת היא בעצם לא אמורה להיות, אבל ככה זה יהיה. אין ברירה. אלא תכף נראה שהרב כאן בפסקה הזאת מסביר שהלחודיות הזאת היא לכתחילה. זה לכתחילה אלוקי, זה רצון השם. שלושה כוחות מתאפקים במחננו, כדי ושלושת הכוחות האלה נחלקים לשתי קבוצות, זרע אדם, זרע בהמה, כדי שתופיע השלמות של שלושת הכוחות. כלומר, א', כל כוח מצד עצמו, וב', היחס הנכון ביניהם. חשוב, אומרת הגמרא, שיופיע לחוד, זרע אדם לחוד וזרע בהמה לחוד. תכף נראה מה המשמעות של המילה לחוד בגמרא. פה תמון הכל בעצם. כלומר, שלושת הכוחות הנחלקות הנחלקים לשתי קבוצות, יופיעו לחוד, זרע אדם לחוד וזרע בהמה לחוד. תכף ניכנס להגדרה של המושג זרע אדם וזרע בהמה. אבל מה זה הלחוד הזה? רק לקרוא עוד שתי שורות וחצי. שלמות הצורה מוכרחת להיברא. הנפשות הנוטות לבניין מעשי, ליישוב ארצי ולשאיפה מדינית, זה מצד אחד, שזה ביטוי אחד של זרע בהמה שהוא הצד הלאומי, הלאומיות החדשה. היות אנחנו עסוקים בספר אורות, אז הרב כאן לא מדבר על הליברליות. כי ספר אורות עוסק בעניינים הכלל ישראלי, עם, ארץ, גאולה, יחסי סולומות העולם וכו'. אבל זרע בהמה, כפי שאנחנו למדנו, הוא כולל שני מרכיבים, אנחנו נראה בהמשך את ההגדרה שלו, עוד כמה דקות. מרכיב אחד זה המרכיב הלאומי, מרכיב שני זה המרכיב הכלל אנושי. היות ועסוקים בספר אורות, אז הרב הוא מדבר על הממד הלאומי, אבל זה לא סותר את הממד האנושי, תכף נראה. השלמות הצורה מוכחת להיברק, כדי שתהיה שלמות צורה, אז הנפשות הנוטות לבניין מעשי, ליישוב ארצי ולשיפה מדינית, מוכחות להתייצר בכל הגוונים החזקים הצריכים למידה זו, צד אחד. צד שני, זה הצד החולי שבמציאות, ואנשים בעלי הנפשות האציליות מחיי הרוח ומאדני הנשמה, המודיעים ומזריחים את אור השם העליון על אומה ועולם, גם הם יצאו אל הפועל בכל מילואיהם. וכדי שתופיע השלמות צורה, דווקא טיפוסים מלאים ולא חלקיים, משפיעים יפה אלו על אלו, ומתחברים יחד ליצירת גבייה לאומית אורגנית גדולה, שאור חיי נשמה קדושה כבירת כוח זורח עליה. טוב, בואו נתחיל קודם כל להבין את המושג שלמות הצורה מוכחת להיברא, דווקא טיפוסים מלאים, משפיעים אלו על אלו, עוד לפני הסוגיה שלנו פה, אלא ברמת העיקרון. בסדר? נלך לדוגמה אחרת, שאני משוכנע שהזכרנו את הדוגמה באחד השיעורים. אם הזכרנו, אפשר להתקדם קצת מהר עם זה. כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, האדם הזה כלול משני צדדים, זכר ונקבה. נכון? ואז השלב הראשון שהופיע במציאות, או בגן עדן, הופעת האדם, היא המציאות הבאה. ויצר השם אלוהים את האדם, סליחה, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. אמרו חכמים, האדם בראשית הופעתו בגן עדן, היה כלול משני צדדים, שני ממדים, המחוברים לפי הגמרא גב אל גב, נעזוב כרגע, ושני הממדים האלה נקראים זכר ונקבה, אז הם מבחינה מסוימת אותם לשון רבים, זכר ונקבה ברא אותם, אבל הם בעצם אדם אחד ברא אותו. בצלם אלוהים ברא אותו. אם כן, הזוגיות הראשונה, בשלב הראשון הייתה הזוגיות שנקראת זכר ונקבה, כשהאופי הזוגי הוא שני צדדים של אותו דבר, של שלם אחד. שום סתירה, שום חיכוך, שום הפרש. בסדר או לא? עסקנו בזה פעם? עכשיו שעסקנו בזה. אם כן, שלב א', האדם שווה זכר ונקבה, מחוברים. יפה, לכאורה זה מצב אופטימלי. ולו אפילו אם נצייר את זה כקומיקס, לא צריכים לחפש אחד את השני, כבר ביחד. בסדר? וזה מה שהגמרא בסוטה אומרת, שבעולם הנשמות, הנשמה היא אחת. הזכר והנקבה, 40 יום לפני יצירת הוולד, הוציאה בת קול ואומרת, כל מה שקשור לסוגיית זיווג ראשון. בסדר, יפה. אם כן, המצב הזה לכאורה הוא מצב אופטימלי. ואז פתאום אומרת התורה דבר מפתיע. והיום אומר השם אלוהים, לא טוב היות האדם לבדו. דיברנו על זה? כן או לא? כן. אם המילה, או, אם המילה לבדו, היא לא יכולה להיות מתפרשת במובן של בדד, כלומר לבד, קריאת, כי הרי האדם הוא כלול מזכר ונקבה. זה לפי המילון של התורה. אדם, זכר ונקבה ברא אותם. מתחת לחופם ואחים יוצר האדם, כי פה סוף סוף יש צורת אדם, זכר ונקבה, אדם ולא אישה אינו אדם, וכו'. אז כשהתורה אומרת את המילה לבדו, לא טוב היות האדם לבדו, המילה לבדו לא מתפרשת במובן של בדד ולבד, אלא במובן של לבוד. זאת אומרת, לא טוב היות האדם הכלול מזכר ונקבה מחובר, לבדו, לבוד. לא טוב היות האדם לבדו. ואז שאלנו, למה לא טוב היות האדם לבדו? אומר שי, למה לא טוב להיות האדם לבדו? כי צדקה עשה הקדוש ברוך הוא מה שפיזר את הקרישון, מה שלא נתן את כל הקרישון במקום אחד, כי מפוזרים הכישרונות. כלומר, ברגע שיש מציאות שמחברת כישרונות, יש סכנה שאף כישרון לא יצא אל הפועל בצורתו המקסימלית. ועד הקדוש ברוך הוא עושה צדקה עם עולמו, בכך שפיזר הכישרונות, כדי שכל כישרון ימצא את עצמו, ואחרי שכל כישרון יהיה מקסימלי בכישרון שלו, אז ניצור כוח משיכה בין הכישרונות, ואז נקבל אחד ועוד אחד שווה אחד, ולא חצי ועוד חצי שווה אחד. זוכרים את המשפטים האלה? דיברנו על זה. יופי. עכשיו, אז אם כך, מה אנחנו מגלים מהעיקרון הזה? שאם אנחנו רוצים שלמות צורה, צורה הכוונה תוכן, ערך וכו', אם אנחנו רוצים שלמות צורה, מוכרחת להופיע או מוכרח להופיע שלב מקדים, שכל אחד מהחלקים המרכיבים את השלם, את הצורה הזאת, ימצא את עצמו באופן מקסימלי. ולכן, אם הם יהיו הכוחות מחוברים, אם תהיה זיקה והשפעה בין כוח לכוח, אז לא נקבל אחד ועוד אחד שווה אחד. נקבל חצי ועוד רבע, נקבל שלושת רבע ועוד חצי, לא יודע מה נקבל. אבל לא נקבל אחד ועוד אחד שווה אחד. לכן, אם אנחנו רוצים שלמות צורה, אנחנו הם מוכרחים להביא למצב של פיזור כישרונות. כדי שתהיה כאן שלמות צורה, אם עם ישראל כולל בתוכו שלושה חלקים, הנחלקים לשתי קבוצות שכבר נגדיר אותם, זרע אדם, זרע בהמה, כדי שתופיע שלמות הצורה של השלם שמרכיב את כל החלקים, כל חלק צריך להופיע לבדו, לחוד, לבדו מלשון בודד, לא לבוד. כל חלק צריך להופיע לחוד. לכן זרע אדם לחוד, זרע בהמה לחוד, זה לא איזה תאונת עבודה של בחירה חופשית מקולקלת של עם ישראל. אלא כך הקדוש ברוך הוא מסדר עולמו. שכדי שנקבל שלם, כלומר כלל ישראל, שהוא קודש, מקף, לאומיות וליברליות, קודש וחול, כל אחד מהכוחות צריך להשתנה באופן מקסימלי, כשאף כוח לא מפריע לו. זה מסוכן מאוד מה ששם אנחנו אומרים. כי אז אנחנו נוטים לכאורה הכשר, ולגיטימציה, לחול, להיות חול. לכאורה, אנחנו אומרים לאומיות חילונית, כן, לכתחילה. ליברליות אנושית, כן, לכתחילה. אז ברור שיש כאן השגחה אלוקית וכו', והקב"ה הוא מסדר את הדברים, וקחו את השיעור על שבט דן, ותעשו גזור והדבק, מאחורי הקלעים האלוקיים, והבחירה האנושית וכו'. אבל אם אנחנו עכשיו נכנסים למאחורי הקלעים, נכנסים למאחורי הפרגוד, ומבינים את סוד ההנהגה האלוקית, סוד ההנהגה האלוקית הוא מכריח שכדי שתופיע שלמות צורה, חייבת להופיע הבדלה, בשלב הראשון תכף נראה קיצונית, בין הצד שבאומה שהוא זרע האדם, לבין הצד שבאומה שהוא זרע בהמה. כלומר, אם נחלק את זה שלושת החלקים, הקודש לחוד או לבדו, והלאומיות לחוד והליברליות לחוד. אני קורא שוב. שלמות הצורה מוכחת להיברא. מה זה אומר שלמות הצורה מוכחת להיברא? אומר הרב, היות אנחנו פה בספר אורות, אנחנו עסוקים עכשיו בצד הלאומי, אז הלאומיות החילונית. הכוח הנקרא לאומיות החדשה, או הכוח הנקרא לאומיות שבא לידי ביטוי בלאומיות החדשה. הנפשות הנוטות לבניין מעשי, כדי לבנות עם. ברמה של קיבוץ גלויות, ברמה של הקמת התיישבות, ברמה של הקמת צבא, ברמה של פוליטיקה, בקיצור, כל מה שנקרא מדינה. הנפשות הנוטות לבניין מעשי, ליישוב ארצי ולשאיפה מדינית, כדי שיהיו נפשות, נשמות, מעשיות מאוד, חומריות מאוד, שכדי לבנות את הצד החומרי והמעשי שבאומה, כאן מדובר בצד הלאומי, אז המידות של הנפשות האלה צריכות להיות כאלה. היכולות המעשיות של הנפשות האלה צריכות להיות כאלה. אז הנפשות הנוטות לבניין מעשי, ליישוב ארצי ולשאיפה מדינית, מוכרחות. זה לא תאונת עבודה של בחירה חופשית של בני אדם. זה הכרח אלוקי. זרע האדם לחוד וזרע הבהמה לחוד, זה הכרח. מוכרחות להתייצר הנפשות המעשיות האלה. הנפשות החומריות האלה. שנראה בהמשך שכדי לייצר את כל הבניין המעשי צריכות להופיע מידות קשות. וצריכות להופיע יכולות מעשיות מדויקות וממוקדות. אז כדי להקים חומה ומגדל, אני מדבר ברמת עם, לא ברמת קבוצה. כדי להקים את המחתרות, כדי להקים את טיבוש הביצות, כדי להקים את כל מה שהוא תרום מדינה ואחר כך מדינה, ולבסס את כל זה, צריכות להיות נפשות מאוד חומריות, מאוד מעשיות, והממד הרוחני, העדין, האצילי, יכול להפריע כדי לבנות את, את הנקודה הזאת, את העמדה הזאת. עכשיו, אני רוצה להגיד משפט אחד חשוב מאוד. אנחנו חיים בדור, ברוך השם, כמאה שנה אחרי שהרב קוק כתב את זה. קצת פחות. ואנחנו חיים בדור שאנחנו רואים שכבר הכוחות מתאחדים. אין סתירה בין להיות אדם צדיק, תלמיד חכם, לבין להיות אדם שהוא הרמטכ"ל הבא של, צה"ל. או איש הייטק וכו'. אנחנו חיים כבר בדור שהכוחות ברוך השם כבר מתחילים להתמזג. נכון. אבל קחו רגע מאה שנה אחורה. כדי להאמין שאפשר לבנות כאן משהו, שאפשר לייבש את הביצה, אפשר ללחם במלאריה, ואפשר להקים חומה ומגדל, ואפשר ללחם בפדיון, וכו' וכו'. אם היו באות, אני מדבר כזרם כלל ישראלי, לא מדבר על עליות יחידים. אני מדבר, אם זאת הייתה התנועה הציונית, וכו', הנפשות העדינות, האציליות, הרוחניות, אני אומר עכשיו משפט מסוכן, לא מתאימות למהלך הזה. לא מתאימות לסדר הזה. זה לא רלוונטי. לנו קשה להבין את זה, כי אנחנו כן משתדלים לאחד, וכמה שמצליחים, מצליחים. אבל לפני כמאה שנה זה חייב להיות להופיע לחוד. לכן, הנפשות הנוטות לבניין מעשי, ליישוב ארצי ולשאיפה מדינית, מוכרחות להתייצר בכל הגוונים החזקים הצריכים למידה זו. והגוונים החזקים, זה תלוי במידות הנפש הנצרכות להופיע בנפשות האלה, ביכולות המעשיות שצריכות להופיע בנפשות האלה, וכו' וכו'. ולעומת זאת, ואנשים בעלי הנפשות האציליות, עולם האצילות, עולם רוחני, עולם עדין וכו'. ואנשים בעלי הנפשות האציליות מחיי הרוח ומאדני הנשמה, המודיעים ומזריחים את אור השם העליון על האומה והעולם, גם הם יצאו אל הפועל בכל מילואיהם, וזה חייב להופיע בשלב הראשון לחוד. כדי שנקבל אחד ועוד אחד שווה אחד. דווקא טיפוסים מלאים, דווקא נפשות מעשיות, ארציות, עם שאיפות מדיניות, עם כל מה שזוקק את זה, כל מה שנדרש בשביל זה. ולעומת זה, הנפשות האציליות, הרוחניות, האלוקיות, העליונות, כדי שנקבל שלמות צורה, חייבות להופיע פה, או חייבים להופיע פה שני טיפוסים, שכל אחד הוא נמצא לחוד. ואז כשכל טיפוס, כל טיפוס, כל אישיות כזאת, כל הופעת חיים כזאת, היא תופיע בצורתה המלאה, דווקא טיפוסים מלאים, משפיעים יפה אלו על אלו. תנו לי עוד כמה דקות כדי להבין עד לאן זה מגיע. בסדר? כדי להבין את זה יותר טוב, בואו נגדיר רגע את המושג זרע אדם, זרע בהמה. אומר הרב במאמרי ראייה, מקור 2. מה זה זרע אדם, זרע בהמה? אומר הרב, הננו נזרעים זרע אדם וזרע בהמה. ברור, מי שקורא את הפסקה הזאת, אין לו מושג מאיפה הרב הוציא את זה. אז הוא חושב שהרב המציא את הביטויים האלה. לא, הביטויים האלה הם הפסוקים ברמיהו, הפסוק ברמיהו, ביטוי הזה זה גמר בחולין. אז הננו נזרעים זרע אדם וזרע בהמה. עכשיו, מה ההגדרה של זרע אדם? מה ההגדרה של זרע בהמה? קודם כל, הגדרה של זרע בהמה. כל הנטיות, אפילו הטובות, בין אם תכף נראה פיזיות, בין אם הן מוסריות, בין אם הן הביטוי המעשי של כל זה, וכולי, גם שכל תכף נראה. כל הנטיות, אפילו הטובות, שאינן עוברות את הגבול של חיי החברה ושל חיי היחיד החומריים, ומושגי המוסר המקושרים רק בתוכן ההווה הזמני, אינם עומדים רק בגבול הנפש הבהמית של האדם. אני רוצה רגע להסביר את זה בצורה הכי ברורה והכי קיצונית, ואני מקצין קצת את זה, בסדר? יש באדם ארבעה כוחות, כמו שהזכרנו הרבה פעמים. שלושת הכוחות הטבעיים, גוף, נפש, שכל, והכוח האלוקי הנקרא נשמה. זרע אדם זה ביטוי של שלושת הכוחות הטבעיים, לו יצויר ציור ללא נשמה. נרד רגע מאבא שבבן, אנחנו עכשיו בבן שבבן. מצד המהות, תמיד השורש האלוהי נמצא, ותמיד השורש האלוהי הוא המנוע מאחורי הקלעים. הבנו את זה. זה למדנו, אבא בבן, סיימנו עם זה. זה כנסת ישראל. עכשיו אנחנו עסוקים בעם ישראל. מבחינת התודעה, ומבחינת הכוונה, מבחינת הרצון, ומבחינת הביטוי בפועל של כל זה, זרע בהמה, זה לו יצויר ציור תיאורטי, ברמת הפנימיות זה לא יכול להיות, ברמת המעשיות זה יכול להיות, שאדם מישראל, כלל ישראל או פרט ישראל, הוא מוציא מהכוח אל הפועל רק את הממדים הטבעיים שלו ללא המקור האלוהי. מצד האמת כנסת ישראל זה לא יכול להיות. מצד התודעה והבחירה בן שבבן זה יכול להיות. אז ששלושת הכוחות האלה, גוף נפש שכל, יוצאים אל הפועל, בין בצורתן המתוקנת, או אפילו הייתי מסרט את המשפט האחרת, אפילו בצורתם המקולקלת, ואפילו בצורתם המתוקנת, זה יקרה זרע בהמה. אני רוצה להסביר את זה. בוא ניקח גוף. גוף מקולקל שווה אדם שמכור ליצרים שלו. יצר אכילה, יצר שינה, יצר אמין. גוף מתוקן שווה אדם שמסדר את הכוחות הגופניים שלו נכון. הוא טבעוני, הוא אוכל בריא, הוא ישן בזמן וכו'. אם, עוד פעם, ברמת התודעה והבחירה, אם אין שם שם אלוהים שמניע את כל זה, ברמת התודעה והבחירה, זה זרע בהמה. נעלה למדרגת הנפש. זרע בהמה זה לא רק המידות המקולקלות. גאווה שלילית וכעס הרתחני ואכזריות מעבר לגבולות שלה וכו'. זרע בהמה זה גם מידות טובות. גם כשהמידות המוסריות מתגלות בצורתן המתוקנת, המדויקת, מידה מלשון מדידה, כשזה מופיע בצורה מדודה ומדויקת, אם זה לא מונע מהמקור האלוהי מצד התודעה והבחירה, זה ייקרא זרע בהמה. אתה תפגוש אדם אוכל בריא, ואתה תפגוש אדם מתוקן בתכלית התיקון מבחינה מוסרית, אבל הוא לא בא מהמקור האלוהי ברמת התודעה והבחירה, זה זרע בהמה. תכף אני אתן דוגמאות שיזעזו את הנפש. שכל. שכל זרע בהמה זה לא רק שכל מקולקל. שכל זרע בהמה זה גם שכל מתוקן. זה אדם שיש לו הרבה ידיעות, והוא במחקר שלו אולי הציל חיים, הוא רופא שגילה איזה תרופה לזה מחלה סופנית, וכו'. ושיקול הדעת שלו הוא מדויק, אבל אם זה לא נובע מהשכל האלוהי, זה ייקרא זרע בהמה. לכן זרע בהמה שווה שלושה שהם שישה. גוף, נפש, שכל, מקולקל ואפילו מתוקן. אם זה לא נובע מזרע האדם, זה, אם לא נובע ממד האלוהי, זה זרע בהמה. זה הרב אומר, כל הנטיות אפילו הטובות. ניקח דוגמה, רופא בבית חולים. אתה שואל אותו, למה אתה רופא בבית חולים? אז הוא אומר, הקדוש ברוך הוא שם בנפש האדם, בלי הקדוש ברוך הוא, סליחה, בנפש האדם יש מידות טובות. אחת המידות הטובות זה לעזור לבני אדם. אני רוצה לעזור לבני אדם. אם הוא לא בא מהמקום, שמה הוא רחום, אף אתה רחום, מה הוא בעל חסד, אף אתה בעל חסד, מה הוא נותן, אף אתה נותן, ולא כסמנטיקה להגיד את זה בפה, אלא זה המקום הפנימי שממנו הוא נובע, אם הרופא הזה לא נובע מהמקום הזה, זה זרע בהמה. תשאל רמטכ"ל, למה אתה מוכן למסור את כל החיים שלך בשביל צה"ל? למה אתה מוכן להסתכל במסירות נפש, עד כדי מסירות נפש את החיים שלך? אם הוא עונה, כי יש כאן עם, ויש כאן מדינה, וצריך לשמור על ביטחונה, וצריך לעשות הכל כדי לשמור על הביטחון, והוא לא עונה תשובה שזה בא ממקום אלוקי של ממלכת כהנים וגוי קדוש וכו' וכו', זה זרע בהמה. זה חייב להיות ברור. לכן כל הנטיות, אפילו הטובות, שעומדות בגבול של הזמן והמקום, של השכל האנושי, של המוסר הטבעי, גם בהופעתו המתוקנת, היותר מתוקנת, זה זרע בהמה. אריסטו זה זרע בהמה. איינשטיין זה זרע בהמה. נא להפנים. זה נקרא זרע בהמה. זה נקרא חול. חול שווה הלאומיות והליברליות, אפילו בהופעתם המתוקנת. למה זה נקרא בהמה? כי זה לא בא מהמקור האלוהי. בכנסת ישראל כבר למדנו, זה תמיד בא מהמקור האלוהי. אז בשורש הפנימי, תמיד זרע בהמה נובע מזרע האדם. ברור. אבל בעם ישראל, ברמת התודעה, הרצון, הבחירה, ההכרה, פה יכול להיות שיופיעו כוחות, נקראים זרע בהמה, שני הכוחות החוליים, לאומיות וליברליות, שהם לא נובעים מהמקור האלוהי, אז גם אם הם יבחרו את הכי טוב שאדם יכול לבחור, אם זה לא בא ממקום של אלוהות, זה זרע בהמה. הייתי חוזר על זה עוד 100 פעמים כדי לזעזע את עצמנו ולהתחיל להפנים את זה. רק שנייה. הננו נזרעים זרע אדם וזרע בהמה. הגדרה של זרע בהמה. כל הנטיות, אפילו הטובות, שאינן עוברות את הגבול של חיי החברה ושל חיי היחיד החומריים. עד לאן החומרים? הייתי אומר, אולי החומרים הפיזיים. אומר הרב, לא. אפילו החומר המוסרי. ומושגי המוסר, זה לא עובר את מושגי המוסר המקושרים רק בתוכן ההווה הזמני, אינם עומדים רק בגבול הנפש הבהמית של האדם. אז הרב אומר באורות עוד מעט, במקור אחד. יבואו כל הכלכלנים, יבואו כל הסופרים, קוראים להם אנשי הרוח. אם הם לא נובעים מהמקור האלוהי, זה זרע בהמה. האם אנחנו מזלזלים בזרע בהמה? חס ושלום. זה צריך לי, אנחנו חייבים שזרע בהמה יופיע לחוד, כי שלמות הצורה מוכחת להיברא. ודווקא טיפוסים מלאים משפיעים יפעלו עלינו. רק אנחנו אומרים, זה לא זרע אדם. הם בעצמם אומרים על עצמם, זה לא בא משם אלוהים. זה בא בשם השכל, זה בא בשם המוסר, זה בא בשם בריאות הגוף, לא משנה כרגע מה. מלפי ההגדרות של ירמיהו הנביא, של הגמר בחולין, של הרב קוק, זה נקרא זרע בהמה. עוד יאשימו אותי בהסתה. אני לא מדבר שזה לא בסדר. זאת ההגדרה התורנית. אתה רוצה להגדיר את זה בצורה אחרת, תגדיר את זה אדם ואלוהי. הרב כאן, על פי הגמרא, על פי הפסוק, מסביר, ירמיהו הנביא אומר, זרע האדם שווה המדע האלוהי, תכף אני קורא, זרע בהמה שווה המדע הטבעי, גם המדע האנושי נקרא זרע בהמה. לכן אפילו כל הנטיות, אפילו הטובות, שאינן עוברות את הגבול של חיי החברה ושל חיי היחיד החומריים, ומושגי המוסר המקושרים רק בתוכן ההווה הזמני, אינם עומדים רק בגבול הנפש הבהמית של האדם. לעומת זאת, ואין הצורה הפנימית מהתוכן העצמי של האדם מתגלה, כי אם על ידי צלם האלוהים שבו העצור בנקודה התוכית של יראת השם, שהיא סגולת ישראל. אז בשורש של כנסת ישראל, תמיד זרע בהמה נובע מזרע האדם, זה למדנו, סיימנו, סיימנו בצד. עכשיו כשאנחנו עסוקים בעם ישראל, ברמת הבן שבבן, לא אבא שבבן, יכולות להיות הופעות חיים כאלה, סיעות כאלה, שנובעים מכוחות כאלה, וכנראה לפי זה מוכרחות להיות, ודאי בתקופה של גאולה האחרונה, שהם יהיו לחוד. לכן שם אלוהים, אני הולך עם זה עד הקצה, שם אלוהים לא היה יכול להיות שגור בפיהם של אנשי הציונות בראשיתה. שם אלוהים לא היה יכול להיות שגור באנשיהם של אנשי המוסר והשכל בראשיתם. אז אנחנו לא מתפלאים שהציונות החילונית היא בלי אלוהים, ואין לא מתפלאים שאוניברסיטה היא בלי אלוהים. כי שלמות צורה מוכחת להיברא. אני קורא עוד טיפה רגע. תסתכלו רגע, תדלגו ברשותכם כמה שורות, בערך 8 שורות, במקום 2. כל מקום, רואים את זה? כל מקום שאין האור של הנקודה התוכית הזאת מגיע שם. עירת שמיים, המדע האלוהי, אבא שבבן. כל מקום שאין הקריאה בשם השם באמת ובצדקה נשמעת, לא רק בשורש, נשמעת, בגלוי, בתודעה ובחירה. אז כל מקום שאין האור של הנקודה התוכית מגיע שם, כל מקום שאין הקריאה בשם השם באמת ובצדקה נשמעת, אין שם חיים פנימיים באמת, חיי אדם באמת. כי אם חיי בהמה סוררים שם. כל התיקונים היותר טובים שאפשר לתקן בחיי החברה, ברמה המעשית, ברמה המוסרית, ברמה השכלית, אפילו על פי התכונה יותר מלאה שוויון ויושר, לא יוכלו להביא את האדם להצלחתו, אף על פי שאנחנו זקוקים לו בחלק הראשון. לכן סוף הפסקה הזאת אומר הרב, וזה יהיה קנוי, אבל לא בתיקוני חיי החברה החיצוניים יתוקן האדם יתוקן האדם, האדם צריך תיקון פנימי, וזה יקנו לו על ידי נקודת תירת השם בעוצם תארתה, שהיא תשפיע מאורה על כל היושר החברתי, שהוא משואר גם כן על פי התכונה הבהמית של האדם, אדם הוא בהמה תושיע השם. אדם הוא בהמה תושיע השם, זה לא האדם ובעלי חיים, אלא צד האדם שבאדם וצד הבהמה שבאדם, שניהם צריכים להיגאל, ובסוף האדם ינפח את אדמיותו בבהמי שבו, אבל בשלב הראשון זה צריך להיות לחוד. פצצת אטום על הראש. כן, דניאל. לא, דניאל הזה. יש עוד דניאל אחד. כן.
למה צריך את השלמות החומרנית לפני ש... למה מישהו... כאילו, עכשיו באים צינות לאומית...
תגיד לי, ראית פעם תינוק? כן. במה תינוק עסוק? בלאכול, לישון, לעשות צרכים, להחטיף חיתול, חיבוק של אמא. תגיד לו, תינוק, תתבייש לך, איפה המוסר שלך, איפה השכל שלך, איפה עירת שמיים שלך? ניקח דוגמה אחת. התינוק הזה מאיר את אמא שלו כבר שנתיים רצוף. כפול 10 ילדים, 20 שנה רצוף, היא לא ישנה שעתיים רצוף בלילה. בסדר? יפה. מגיעים לתינוק העשירים, לא תתבייש לך, אתה לא מתבייש. אמא שלך כבר 20 שנה לא ישנה. תן לה לישון 3 שעות ברצף. אגואית שכמוך, תתבייש לך. לא למדת מהאחים הגדולים שלך? תגיד לי, ככה מדברים לתינוק? לא, הפוך. אם הוא לא יקום כל 3 שעות, אמא שלו תקום מעצמה, הוא כבר 4 שעות לא ינק. חדר מיון מיד. אינפוזיה, צריך להכניס לו אוכל. הוא כרגע צדיק גמור בזה שהוא אגואיסט מוחלט. הוא מטפל בפיזיות שלו, והוא אגואיסט מוחלט, ובזה הוא צדיק גמור, כי זה מה שצריך לעשות בשלב הזה של החיים. אם הוא גדל, והוא רק רוצה לקבל כל הזמן, זה סיפור שלם. אז אתה, דניאל היקר, מבין שתינוק צריך להיות תינוק? אתה מבין שאם תינוק יתחיל לא להיות תינוק, זה מסוכן לתינוק? זה לא יאפשר לו להיות אחר כך אדם בוגר? אז התינוק הוא צדיק גמור בזה שהוא אגואיסט חומרני מוחלט. כי זה תפקידו האלוהי כרגע. בסדר? אז שלב הראשון זה הבניין החומרי הטבעי המינימלי. אתם רוצים שנלך עם זה עד הקצה? ממרי ראייה. אבל אנחנו כל הזמן עכשיו מתחילים לשוט על סוגיית עם ישראל וסוגיית גאולת ישראל. כי הסוגיה של הגאולה שלנו, תודה. הסוגיה של הגאולה שלנו היא בעצם, הייתי אומר ככה, היא מקצינה את היחס בין שלושת הכוחות האלה. רק שנייה. הערה אחת חשובה מאוד. שקשורה ממש לנקודה שבה עכשיו אנחנו עוסקים. מאמרי ראייה, מה? גם בכלל וגם בפרט, אבל גם מדברים על כלל ישראל. יש בכלל ישראל 3 קבוצות הנובעים מ3 כוחות, והם יהיו לחוד ומוכרחים שהם יהיו לחוד. בשלב הראשון. אני רוצה לקרוא לכם משהו שתבינו עד לאן זה מגיע. למרות שזה הרבה יותר עמוק, כשנגיע לסוגיית גאולה אנחנו נפרק את זה לגורמי גורמים, אבל להבין עד לאן זה דברים פשוטים קודם כל. זה מופיע במאמרי ראייה לגבי הסוגיה של הצדוקים והביתוסים. אני קורא מאמרי ראייה, עמוד 178, זה במאמר השני שנקרא יום הביקורים זמן מתן תורתנו, מאמר ארוך, אני קורא בעמוד 178, זה בערך באמצע המאמר. האדם מכיר בתחילה את מה שנחוץ לו. בהתחלה אדם זקוק למה שהוא זקוק. האדם מכיר רק את מה שהוא צריך כרגע לעצם הקיום שלו. תינוק מכיר אוכל, מכיר חיתול, מכיר חום גוף, חום חדר. זהו. זה מה שמעניין אותו וזה מה שצריך לעניין אותו. האדם מכיר בתחילה את מה שנחוץ לו. ואת ההשפעות הבאות מהמקרים החיצוניים. זאת אומרת, המקרים החיצוניים שאיתם הוא נתקל, מעוררים אותו להתמודד עם כל מיני סיטואציות, מקף, בעיות, והוא צריך עכשיו לפתור את הבעיות. רגע, מה עם אישיותך הפנימית? מה עם הלכתחילה שלך? מה עם התוכן היותר עמוק שבאישיות שלך? למה אתה צריך כל מה להתעסק רק עם מה שנחוץ לך, ואתה כל מה נגרר על ידי אחרים? כי ככה זה בשלב הראשון. נכון, אדם חסר עצמיות, כל שנייה הוא בוואטסאפ. מה קרה? מה קרה? מה קרה? והוא צריך גם להגיב. הוא נפעל כל הזמן לדעת וואטסאפ, כל מה הוא נפעל. זה כמו תינוק. האדם מכיר בתחילת מה שנחוץ לו. מה נחוץ לי? אוכל. מה נחוץ לי? שיפרגנו לי. וכולי. ואת ההשפעות הבאות מהמקרים החיצוניים. עד אשר יבוגר שכלו, ואז כבר עולה למדרגה יותר פנימית, ואז הוא יודע להבחין בין מה שנחוץ מבחינה הישרדותית קיומית, לבין התכנים של החיים, בין העצמיות שלו לבין הנפעלות על ידי החברה, וכולי וכולי. עד אשר יבוגר שכלו, לבוא לידי המדרגה הפנימית, להכיר את עצמו ואת אופיו ואת נפשו ואת מהותו היסודי. עכשיו בואו נעלה מי יגזור, עכשיו נעשה גזור והדבק, עם מדרגת התינוק אל האדם הבוגר, לתינוק הנקרא התינוק הלאומי הישראלי, לאומיות ישראל ואנושיות ישראל, למדרגת הקודש הלאומי והקודש הליברלי וכו'. והעם בכללו, ככלל, למרות מה שבתוך אוצר רוחו מונחים כל גנזיו העיקרים בכליל שלמותו, איך אנחנו קוראים את זה בשיעור הזה? אבא שבבן, נכון? כנסת ישראל. אז למרות מה שבתוך אוצר רוחו, בתוך האוצר, בתוך המהות, בתוך הטבע האמיתי שלו, כל התוכן, הקודש, ברור שהוא הקודש העליון שמניע את שלושת הכוחות. אבל, למרות שבמהות זה ככה, בסדר ההופעה במציאות זה לא ככה. והעם בכללו, למרות מה שבתוך אוצר רוחו, מונחים כל גנזיו העיקרים בכלי שלמותו, כשצפות שאלות מעשיות, כשיש שאלות מעשיות שצריכות פתרון, שתי השאלות המעשיות הן ביטחון וכלכלה, ביטחון, הישרדות כלפי חוץ, כלכלה, הישרדות כלפי פנים, כשצפות שאלות מעשיות, לא יכול הרוח להתגלות מתוך מעמקיו, כי כרגע אנחנו עסוקים בהישרדות, וסברות שטחיות באות בראשונה, הסברות השטחיות הראשוניות, של להיותם חופשי בארצנו, ומקלט לילה, ועיר ללא הפסקה, ואנחנו רוצים חיי רווחה, כל הסברות השטחיות האלה, הן באות בראשונה, ומתאבות לכוח פועל בחיים המעשיים של סדרי ההתעוררות הלאומית. זה באמת מדהים איך יכול להיות שסברות שטחיות, הן יכולות להיות כוח פועל, כוח שמעמיד עם, בשלב הראשון שלו, אף על פי, שמצד המהות שלו, הסברות השטחיות האלה הן כל כך חיצוניות, וחלק מהן שקריות ביחס לתוכן האמיתי של החיים שלו. אבל עובדה, שהסברות השטחיות האלה, בעקבות הבעיות שצריכות פתרונות מעשיים, הסברות השטחיות האלה מעמידות את העם בשלב הראשון על הרגליים. פלא! איך יכול להיות? איך יכול להיות שצורת אדם שנברא בצורת אדם, מה שמנע אותו עכשיו זה לינוק מאמא? בואי נה בן אדם, אתה בן אדם. אתה לא איזה חתלתול שיונק מאמא חתולה. אתה אדם! קום על רגליך המוסריות, קום על רגליך השכליות, קום על רגליך האלוהיות. לא, לא, הוא כרגע חתלתול. אני מקסים. סגולת האדם שבו נמצאת, אבל בפועל הוא כרגע חתלתול. כלפי חוץ. אז זה פלא גדול איך אדם יכול להיות חתלתול. אבל מצד שני, אם השלב הראשון לא יהיה חתלתול, הוא לא יוכל אחר כך להיות אדם. לכן, והעם בכללו, למרות מה שבתוך אוצר רוחו מונחים כל גנזיו העיקרים בכליל שלמותו, כשצפות שאלות מעשיות לא יכול הרוח להתגלות מתוך מעמקיו. כל אחד מאיתנו יודע את זה על עצמו, שיש אולי איזה סיטואציה בחיים לפעמים שאדם סובל איזה קושי, קושי פיזי, קושי נפשי. יש לו איזה קושי. אסור שייך להתמודדות של הישרדות פיזית או נפשית. וכולי, אני יודע מה, מעקלים לו את חשבון הבנק, סוגרים לו את הזה, אין לו 10 שקלים בכיס לקנות איזה פלאפל. וכולי, הוא יכול עכשיו להיכנס לשיעור. אתה עכשיו תדבר איתו על גאולת ישראל ותיקון עולם. על מה אתה מדבר? הוא לא יודע איפה מחר הוא שם את עצמו, מעקלים לו את עצמו, מחר הוא מעוקל. אתה מדבר עכשיו על גאולה? ולא שמעו על משה מקוד צורך ומעבדה קשה. הוא אומר למשך חוכמה, מה לא שמעו? לא שמעו את הלשון החמישית והבאתי. למה? כי אתה לא יכול לדבר עם המשועבד שהנפש לא נמצאת בתאומי תאומות, לדבר איתו על נפלאות עתידות, זה לשונו. הוא לא שייך עכשיו לנפלאות העתידות האלה, הוא שייך עכשיו לפתרון הבעיה המעשית, כי כרגע הוא זקוק לפתור אותה. אז שצפות שאלות מעשיות לא יכול הרוח להתגלות מתוך מעמקיו, אף על פי שהיא נמצאת בתוך המעמקים, וסברות שטחיות באות בראשונה, ומתאבות לכוח פועל, זה הפלא פה, איך זה באמת כוח פועל? ומתאבות לכוח פועל בחיים המעשיים של סדרי ההתעוררות הלאומית. ורק אחרי הרת מכשולים, היום הרת עולם, הרת מלשון הריון, רק אחרי ההיריון של 9 חודשים וכאבים, ואולי גם צריך לשכב באיזה תקופה שמירת הריון וחבלי לידה, ואחרי זה הכאבים של הלידה, איזה תהליכים צריך לעבור כדי להתחיל להבחין שבעצם כל הסברות השטחיות שהסברנו בהתחלה לא יכולות עכשיו להעמיד את העם בשלב השני שלו. כי אתה כבר לא עובר ברחם, אתה כבר תינוק מחוץ לרחם. ורק אחרי הרת מכשולים ואחרי פגישת צורי מכשול רבים, אחרי שעשינו טעויות ועשינו נזקים ואכלנו את כל המרורים על הנזקים האלה, ורק אחרי פגישת צורי מכשול רבים בחיי הכלל ובמהלכה של תרבות הלאומית, מוכנים אנו לבוא לידי תנועה יותר עמוקה, יותר עצמית ויותר מקורית, בנויה ומיוסדת על העמדה של הכרת צבעוננו האמיתי מתוך עומק נשמת עמנו וטהרת רוחו. אז זרע בהמה לחוד, כי שלמות הצורה מוכרחת להיברא, כי טיפוסים מלאים, והקדוש ברוך הוא מסדר את ההיסטוריה בצורה כזאת שיצופו שאלות מעשיות, שיכריחו את זרע בהמה להיות בכל הכוח, ואם שם ייכנס שם אלוהים זה רק יפריע. רבותיי, אתם מתחילים להבין מה קורה פה? זה לא בחירה חופשית מקולקלת של בני אדם. זה סדר ההשגחה האלוהית. כמו שנראה בהמשך בפסקה אחרת, כשאתה יוצר יין, בשלבים הראשונים, המיץ שנמצא בענבים, בתוך הבשר של הענבים, המיץ הזה, כן, הבשר הזה, לאט לאט מתחיל להיפרד או להתמוסס, ובשלב הראשון אנחנו מקבלים איזה תערובת של גועל נפש בריבוע, כולל סירחון וכולי, של בשר של ענבים והמיץ והזגים והקליפות, ותפתח את החבית, זה גועל נפש נורא. ואתה פותח את החבית בתחילת התהליך הזה, ואתה שואל את עצמך, מזה יצא יין? כנראה לא עשיתי על פי המתכון הנכון. טוב, שופכים את היין. שמים עוד פעם. ואז אתה פותח עוד פעם. והמשל, והנמשל, מדינת ישראל. זה מדינת ישראל, זה שתמרת גבולתנו. זה החבית, זה זורקים, נקים חדש. חביבי, זה רבי מהלכות, זה רדם לחוד, אתה לא מבין. שלמות הצורה מוכחת להיברא, אתה לא מבין. מתחיל ליפול הסימון. טוב, זהו, אני נחתי. עכשיו אני נח, אין לי כוח יותר לדבר, בבקשה. אנחנו בתחילת ההסבר, אמרתי בין 5 ל-8 שיעורים. אנחנו בחצי שעה הראשונה. בדיעבד. תגיד, תגיד, פה הכל חריף.
הקדוש ברוך הוא, כאילו, יש לו מה שנקרא, יש לו
דרכים. הוא יכול לעשות הכל, והוא יכל גם לא לברוא אותנו, ויכל לברוא אותנו כשהעולם כבר מוכן עם בית מקדש ומשיח, אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שזה יבוא מתוכנו, ואם הקדוש ברוך הוא ברא עולם, שיש בו קודש וחול, אז הוא רוצה שהאדם יבנה את החול, והוא רוצה שאדם יבנה את הקודש, וכדי שתיבנה שלמות צורה, זה חייב להיות לחוד. וזה לא יהיה לחוד, אז זה לא ייבנה כמו שצריך, אז נקבל, אנחנו נראה בהמשך, אז נקבל קודש חלשלוש וחול חלשלוש, והצירוף של שניהם ייצור איזה חלשלוש בריבוע, וזהו.
זה לא חייב להיות ככה.
מה? זה חייב להיות ככה. אתה אומר, התינוק הוא פושע, שהוא רק אוכל בחצי שנה הראשונה. זה מה שאתה עכשיו אומר, בעצם. חנאל, אני לא אתן לך לברוח. אתה אומר, התינוק הוא פושע, מבחינה מוסרית, מבחינה ערכית, מבחינה רוחנית, בזה שהוא אגואיסט חומרי. זה מה שאתה אומר. מה? לא, זה מה שאתה לא... סליחה, יש תינוק אדם פרטי ויש תינוק כלל אנושי ויש תינוק לאומי, עם ישראל.
אבל אני יכול לתת לך דוגמה למשל, לא קשור לתינוק, למשל...
אבל אתם אומרים דבר שהוא לא נכון. מהותית הוא לא נכון. כי אין דבר כזה בעולם שלנו. אתה אומר, יש לי הצעת ייעול לריבונו של עולם. זה לא... רגע, אתה... קודם כל, נא לחזור לשיעור של שבט דן. זוכרים את שבט דן? יפה. אז אנחנו נעים עכשיו בשני מעגלים. המעגל הבכירי זה אחריות, על כל אדם מוטלת האחריות. המעגל האלוהי של סדר ההשגחה האלוהית, על זה אנחנו מדברים עכשיו. אנחנו לא מסירים את האחריות מכל בוחר חופשי. אנחנו רק אומרים שהקדוש ברוך הוא יכריח שיהיה כיוון כזה, זרם כזה, אנשים כאלה, קבוצות כאלה, דעות כאלה, אמונות כאלה, מעשים כאלה בעם ישראל, שבשלב הראשון של ההתהוות של שלמות הצורה, הם יהיו חייבים להיות לחוד.
היה לחוד אמר, בגלות אז הוא יצא אותנו
לחוד. זה לא קשור, הגלות זה לא קשור לחוד. אנחנו עכשיו מדברים על הבניין, לא מדברים על החורבן.
מה רוצים להם? זה אפילו
איפה בחירה. חבר'ה, אתם סביר למה אתם עושים? אני אומר כבר פעם שלישית, אנחנו מאחורי הקלעים של סוד ההנהגה האלוקית. אתה לוקח אותי עכשיו לבית המשפט של אלוהים. אנחנו לא בבית המשפט עכשיו. תפסיק להיות בעל תשובה. אנחנו לא בבית המשפט. השם לא השם, זה לא הנקודה. אנחנו לומדים עכשיו אמונה. לומדים אמונה, צריך לדעת איך הוא מנהל אותו לעומו. איך האומן מתגלה באומנות. זה הנושא שלנו. לימוד הלכה זה בשיעור הלכה. זה לא קשור לעניין. עכשיו אנחנו לומדים אמונה. לא, לא חייבים לחבר את זה. בשלב הזה אסור לחבר את זה. אחר כך נחבר את זה. אנחנו עכשיו רוצים להבין את סדר הופעת האומן באומנות. זה הנושא שלנו. לכתחילה. כל השאלות, בואו נשתמש במה שחנן עכשיו אמר, כל השאלות שמקורם במרכאות הלכתי, זה לא קשור לשלב הזה של השיעור. אנחנו עכשיו במעבדה של ריבונו של עולם מאחורי הקלעים. ומי שיש לו טענה, ילך לכותל, ייתן פתק. אלוהים, יש לי הצעת טיול, תברא עולם אחר. לא, למה תינוק צריך לבזבז חצי שנה מהחיים שלו על חיתולים וגרבר? או מטרנה או יניקה. מה זה חצי שנה? שנתיים וחצי. מה? ברור שאחר כך נחבר, אל תדאג, לשלב המעשי ההלכתי אנחנו נגיע, אבל קודם כל לשלב האמוני. כן.
מה זה המושגי הנוצר המתוכן הרבה הזמנים?
מה שבני אדם קוראים מוסר.
לא, אבל למה הווה זמני?
למשל, מוסר מעוות כמו היום, שאנחנו בעד זכויות אדם. נא לראות את התחקיר של עובדה, זה חשוב מאוד.
זה לא יכול להיות.
זמני כי זה הווה, כי זה תלוי בזמן, זה תלוי במקום, זה תלוי בתפיסות אנושיות מוגבלות, זה חלקי.
עכשיו, מה העניין של עבודה שהיא זרה להשם?
אני לא אמרתי זה עכשיו.
לא, לגבי שיעור קודם.
עכשיו אנחנו פה. לא נבלבל. יוסי, כן.
במאמרי עירייה בשואה החמישית, אז יש לסגולת ישראל אומר הצלם האלוהים שבו.
כן. אני לא חושב שזה הנקודה. מצד צלם אלוהים שבו, הכוונה שזה הממד האלוהי הוא שמניע. כאן הרב לא ישן בבנים להשם, אלא צלם אלוהים ביחס לצד הבהמי. הייתי אומר ככה, ויצר השם אלוהים את האדם, אפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהיה אדם לנפש חיה. נשמת החיים זה צלם אלוהים, מול אפר מהאדמה זה הממד הטבעי.
נשמה אלוהית כאילו.
כן, כרגע הרב לא מחלק בין צלם לבנים אתם להשם, זה לא הנושא כרגע. כן. לא יודע. שואל אל דוד, איזה שלב אנחנו היום? עברו איזה 100 שנה מהרצל, 130 שנה מתחילת הציונות. איפה אנחנו היום? א', אני מאוד נהנה להגיד לך, לא יודע. לא, זה לא, סליחה, מה אנחנו פה, המזכירה של אלוהים? ב', ברור שאנחנו מתפתחים. ברור שזה לא לחוד כמו פעם. ברור שכבר זה לא כל כך חייב להיות לחוד כמו פעם. אבל ברור שיש עדיין ספיחי לחוד כמו פעם. יש עוד כמה חרדים בעולם, ועוד כמה ליברלים בעולם, ועוד כמה ציונות חילונית בעולם. ואצל אלה, לא כולם, זה לחוד. יש עוד כמה כאלה. כן או לא? כן. אז כנראה שיש בזה עוד צורך. כן, עכשיו. סליחה? כן. בואו נעשה רגע סדר. ברגע שיש בית מקדש ומלכות בישראל, עצם זה שיש תקופה כזאת של מקדש ומלכות, זה מצב נורמלי. מצב נורמלי זה שיש מקדש, זה הצד הקודשי, יש מלכות, זה הצד הלאומי, ויש את הממד הנקרא לו הליברלי, ניקח את תקופת שלמה המלך, זו הדוגמה הטובה ביותר. מצד אחד שיר השירים קודש קודשים, לרדת עד לתאומי התאומות של דימויים חומריים ולהעלות את הכל, זה קודש קודשים, לא היה יום טוב כיום שנכתב בו שיר השירים, וכולי. ומצד שני, איזה שלטון לאומי ואיזה שליטה פוליטית וכולי. ומצד שלישי, הצד הליברלי, איזה חוכמת שלמה שמלכת שבא באה להתייעץ איתו, וראינו שתיים נשים זנות, ואיזה עושר כלכלי. ירח מלא, אומר הזוהר על תקופת שלמה. אז היו לנו שלוש פעמים בהיסטוריה שלמות צורה מוכחת להיברא. בסדר? אבל אנחנו עכשיו עסוקים בגאולה שלנו. הגאולה האחרונה היא הגאולה השלמה, הסופית. כנראה ש... ועוד כשנעסוק בגאולה נראה איפה הייתה בבית ראשון ולכן נחרב, איפה בית שני ולכן נחרב. אנחנו עכשיו, זהו. עכשיו זה גאולה אחרונה. מי אומר עכשיו זה גאולה אחרונה? אולי יהיו עוד. נלמד את זה כשנגיע לגאולה. בסדר, אבל אנחנו היום נמצאים במצב שחייבים להופיע את כל הכוחות במילואם. כדי שזה יהיה שלמות צורה, זה חייב להיות לחוד. כמה זמן היסטורי לחוד? לא יודע. אבל זה חייב להיות בשלב מסוים לפחות לחוד. תגידו, יש לי שאלה. מישהו פעם היה פה חקלאי? שהיית חקלאי? זה קל להיות חקלאי 50 שנה בשטח? בלי פועלים תאילנדים, בלי כל שטויות. להיות חקלאי. לא. צריך שזה אישיות? אישיות של חורף, של קיץ, של מאמין וזורע, של עבודה חומרית קשה, של להיות סבל, של אלף דברים. תגיד לי, בחור ישיבה הצוי, הוא יכול להיות חקלאי? לא. הוא בנוי, ה-DNA המנטלי שלו, הוא אחרת, הוא שונה. אני אומר לכם לעצמי, אני נראה לי לא יכול להיות חקלאי. אין לי את הכוחות לזה. אז אם, אז תתאר לעצמך שבזמן שבונים את שלושת הכוחות, היה באדם כמוני להיות חקלאי. איך הייתה נראית החקלאות? הקודש העליון, אתה לא היית, תשלים את השיעורים. שמעת, אז הקודש העליון שמעת? אז הקודש העליון הוא המנוע של הכל. כן, שם פרטי ברח לי, אריאל.
שמואל,
כן. נכון. זה בוא, רגע, יש לך, אני לא מבין, יש לך אב האמין האחרת? כל אחד מאיתנו, הוא נוטה בחיים שלו לפי הנטיות שלו. הבנייה זה להוציא מהכוח לפועל, את הנטייה שקר בחוסם בך. אריאל, אתה יכול להיות מישהו שהוא לא אריאל? תתאמץ ותנסה, תצליח. כן? להיות לא אריאל? לא, ממש לא. לא, עוד פעם, אתה עכשיו מדבר על בחירות מקולקלות, אני עכשיו מדבר על קווי אופי, על אישיות. אריאל ייקח את האישיות שלו, והוא יעשה הכי טוב עם האישיות הזאת את אריאל כפי שהוא צריך להיות. אבל עוד פעם, לא לרדת למדרגת ההלכה עכשיו. עכשיו אנחנו בלשכה של ריבונו של עולם, מאחורי הקלעים. חבר'ה, אנחנו נגיע, אנחנו בהקדמה של הפתיחה של המבוא של הסוגיה הזאת, אתם תראו לאן זה יגיע. זה יגיע למקומות הרבה יותר חריפים ממה שאנחנו התחלנו היום. אבל בואו רגע נקרא עוד פעם את המשפט הזה שיהיה ברור, המילה מוכרחות היא מילה חשובה פה. יש כאן פעמיים המילה מוכרחת ומוכרחות. שלמות הצורה מוכרחת להיברא. זה הכרח, כדי שתהיה שלמות צורה, הנפשות הנוטות לבניין מעשי, ליישוב ארצי ולשאיפה מדינית, א' בעלי מידות כאלה, ב' בעלי יכולות מעשיות כאלה, ג' ללא הפרעה של מידות וכוחות וכישרונות אחרים שיפריעו לכל זה, מוכרחות הנפשות המעשיות האלה, להתייצר, שהקדוש ברוך הוא היה חייב לייצר אותם, בכל הגוונים החזקים הצריכים למידה זו. ואם הגוונים לא היו מספיק חזקים, אז הם לא היו מוצאים מהכוח לפועל את התכונה שלהם, ואז היינו מקבלים חצי ועוד חצי שווה אחד, ולא שלמות צורה. ומצד שני, גם בעלי הנפשות האציליות, גם הם יצאו אל הפועל בכל מילואיהם. כי מה אנחנו מחפשים? דווקא טיפוסים מלאים משפיעים יפה אלו על אלו. כי שלמות הצורה מוכרחת להיברא. דרך אגב, בעלי המוסר העריכו בדבר הזה מאוד, והם אמרו ברמה עקרונית, כשבחור ישיבה הולך לאכול, הוא מרוכז באכילתו. הוא לא לומד משנה במקביל שהוא אוכל כדי לסיים את השס. תאכל. זהו, אל תעשה כלום חוץ מלאכול. כשאתה הולך לישון, תישן. אל תשמע שיעור תוך כדי שינה, תישן. זאת הייתה גישה מאוד עקרונית, הגישה הזאת. כי בכל דרך אחד היום, כי הקב"ה מתגלה בכל הממדים. אז לאן זה מגיע, אם ניקח את זה הכי רחוק? לחוד. לחוד זה רע אדם, לחוד זה רע בהמה. אומר מתן, זה מזכיר לי קצת את מה שלמדנו, שביום הראשון לא אמר לו ולא מידי משום חולצה דאוכה. הנה דוגמה טובה, שהחול צריך להישאר חול כדי שהקודש יוכל להופיע על גביו ויהיה חול מוחלט. אתם זוכרים שאנחנו דיברנו, שהכוח מתן שאתה מזכיר לי, אנחנו דיברנו מחלוקת חכמים ורבי יוסי מתי עם ישראל הגיע להר סיני. אמרנו שלפי חכמים עם ישראל הגיע להר סיני בבית סיוון, סליחה, ביום בית בשבוע, ואז מתן תורה על כולם בשבת וו, ולפי רבי יוסי הגענו באלף, ואז היה בזין, והלכה כחכמים, אם כן הגענו ביום שני. אומר שם הרב בניה, ואני חושב שקראנו את העניין הזה, שמה זה אומר? שלפי חכמים הגענו ביום שני בשבוע, מיום שני התחלה של חול כתשתית אל הקודש. אז לא אמר לו ולא מידי משהו חולשת דאוכה, ואז כל ההכנות. אבל לפי הדעה הזאת של חכמים, ביום ראשון עוד לא הגענו להר סיני. כלומר, יום ראשון זה החול הכי חולי שאפשר לעלות על הדעת. וצריך להשאיר את החול בחוליותו, משפט מסוכן, כדי שאחריו יופיע הקודש, אחרי שהחול היה 100% חול, לא בדיוק, שאבא שבבן תמיד שם בפנים, אבל בהופעתו המעשית, חול, יום ראשון לא נכנס להיות חלק מהחשבון, ביום השני יש כבר העצמה של החול, אבל מתוך הכנה אל הקודש. אבל ביום הראשון החול צריך להיות חול לגמרי. אתם זוכרים את הפסקה הזאת בעיניה? דיברנו על זה. אני יודע שמה שאנחנו לומדים כאן זה מאוד מסוכן, כי אם אנחנו דנים במשקפיים הלכתיות, אז אנחנו נותנים לגיטימציה לכל הפשעים ולכל החטאים. של כלל ישראל ושל פרט ישראל. לא, זה מה שאנחנו לומדים פה. אנחנו לומדים את סוד ההנהגה האלוהית. אנחנו לומדים אמונה. לא לומדים עכשיו הלכה. סדר המפגש בין האומן לאומנות. סדר המפגש בין האומן לאומנות בגילוי שלושת הכוחות המתגלים בעם ישראל בשלושת הסיעות, ובפרט בגאולה האחרונה, שאז אנחנו רוצים להופיע את שלושת הכוחות האלה בצורה הכי מדויקת ביחס ביניהם ובשלמות שלהם, בשלב הראשון זה חייב להופיע לחוד. אז כשאדם שוכב במערב, והוא כמעט לא נושם, כי אם הוא ינשום, מחבלים יזהו אותו, אז הוא עכשיו לא חושב על תוספות. אם הוא עכשיו יחשוב על הפסקה פה בממרי ראייה, אז יכולים לתקוע אותו כל שנייה. אז אתם זוכרים אפילו רוח הקודש שורה במשקל ובמשורה. זה עכשיו לא הזמן לעסוק בקודש. הקודש העליון הוא מניע את הכל, אבל באופן מעשי הקודש עכשיו בצד. חבר'ה, שיעורי בית. לא, שיעורי 3:20, אני כבר גונב לכם 5 דקות. שיעורי בית, לחזור על פסקה 1, אנחנו בחצי של פסקה 1, עוד לא סיימנו את החצי השני. לחזור על החצי הראשון של פסקה 1, לחזור על פסקה 2, להשלים, להכין, אם אפשר, את החצי השני של פסקה 1, ואת ההתחלה, ואת פסקה 3, שבפסקה 3 סוף סוף זה קצת יסביר לנו באיזה מציאות אז היינו לחוץ.